שלום לכולם, אנחנו עומדים כאן בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק. היום היה כ"ח אב, יום פטירתו של הרב הנזיר, רבי דוד הכהן, שהיה יושב כאן מאחורה בבית המדרש. הכהן הנזיר, בעל כל הנבואה, ותלמידו הגדול של מרן הרב קוק, שערך את אורות הקודש. ועל זה כולנו ממש חייבים לו תודה ענקית, בלתי נתפסת ממש. אי אפשר לתאר את העבודה שהוא עשה. זכותו יגן על כולנו. אנחנו נתחיל היום את השיעור לפרשת שופטים, ובואו נראה ביחד. מקור א', דברים ט"ז, צדק, צדק, תרדוף. ככה, אני ככה עם טיפה חיוך, כי אני נזכר שגם בבר מצווה שלי דרשתי על הפסוק הזה, כן? אבל בכל אופן, צדק, צדק, תרדוף. נדמה לי שבתור ילד בן 13, כשהכנתי את הדרשה, נדמה לי ששם מצאתי מי שאומר שגם צדק צריך לרדוף בצדק. כן? כאילו צדק בצדק תרדוף, כן? בכל אופן, אנחנו היום ניכנס לעומקים חדשים. צדק, צדק, תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ. זה קריטי, חברים, זה לא מצחיק. למען תחיה וירשת את הארץ, אשר השם אלוהיך נותן לך. אומר רש"י, כדאי הוא מינוי הדיינים הכשרים להחיות את ישראל ולהושיבן על אדמתן. עכשיו שימו לב, הגר"א באדרת אליהו, שמינוי הדיינים גורם שני דברים. חיים, חיים וירושת הארץ. זה נמצא ברש"י, זה נמצא בפסוק, אבל הדגש של הגר"א זה, שימו לב, יש כאן שני דברים. חיים וירושת הארץ. עכשיו אנחנו צריכים להבין, הרי כתוב, צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ. עד צדק צדק תרדוף, אז למה רש"י לוקח את זה למינוי דיינים? מינוי הדיינים הכשרים, כן? אז כדאי הוא להחיות את ישראל ולהושיבן על אדמתן. מינוי הדיינים, למה לא להגיד רדיפת הצדק? כדאית היא, למה מינוי הדיינים הכשרים? אז איך אומרים, בדור שלנו, לא, השאלה היא כבר, איך אומרים, היא מוכרת לנו מהמציאות. אנחנו רואים היום שלא משנה איזה שיטת משפט תשים, אם הדיינים הם לא כשרים, אז שום דבר לא יעבוד. אז בכל אופן, כדאי הוא מינוי הדיינים הכשרים להחיות את ישראל ושיבן על אדמתן. וכאן השאלה העולה, למה הנושא הזה של מינוי דיינים, של משפט צדק, למה הנושא הזה דווקא הוא, כדאי הוא להחיות את ישראל ולהושיבן על אדמתן? שימו לב, זה קריטי לעצם ישיבתנו בארץ. אומר בספר בכור שור, מקור ב' לפניכם, למען משפט הישר, תחיה וירשת. משפט ישר. שאם תעשה דין מעוות, לא תתקיים ירושתך בידך. שהרי יוציאוה מידך בדין מעוות. אך, זה כואב המילים האלה. כן? תכף נסביר. והמחזיק בה לא יחיה ולא יצליח, זה שלא כדין בא לידו. וגם אלה שלקחו את זה מידך, לא יחיה ולא יצליח. למה? שלא כדין בא לידו. באמת אנחנו רואים את העזת עם המפלצות המטורפות האלה. הרסו לעצמם את החיים, הרסו לעצמם את הכל, פשוט איבדו צלם, אז זה לא מעניין אותם. שנאת היהודים אצלם, זה יותר מלחיות מהחיים שלהם. זה פשוט לא יאמן. בכל אופן, מה אמר פה? שאם המשפט לא יהיה ישר, אם תעשה דין מעוות, לא תתקיים ירושתך בידך, שהרי יוציאוה מידך בדין מעוות. אתם מבינים? כשמי שמכיר היטב את דיני הקרקעות ביהודה ושומרון, כל המשפט התלאים הזה של משפט טורקי, אנגלי, ירדני, עם קצת חקיקה צבאית, כל זה ביחד שלב את הכל, ומתקבל שיטת משפט מעוות, את דין מעוות לגמרי. ואחר כך זה עוד מגיע לידיהם של דיינים בלתי קשרים, וככה הורסים לך בתים, הורסים יישובים, דברים שאתה לא מבין איך, אתה לא מבין מה נסגר, מה אתה רוצה. טענו שמשהו בתהליך של היתר הבנייה, בסדר, אז הכשירו את התהליך, סידרו אותו. לא, תרסו את הבתים. למה? למה? ההיתר יצא, הבתים עומדים, הם טובים, הם על קרקע פרטית, הכל בסדר. למה להרוס? לא, כי כבר פסקנו להרוס, אז גמרנו, אז להרוס. כן, אז אני לא רוצה עכשיו להתחיל להיכנס כל הפרשיות העגומות שחווינו פה, ובעצם ברגע שהמשפט הוא מעוות, לא תתקיים ירושתך בידך, שהרי יוציאוה מידך בדין מעוות. עכשיו, דין מעוות שמוציא מידינו את הארץ, זה לא רק אותם הריסות בתים, כביכול על רישום מקרקעין של ירדן עוד, שהם סתם, הוא בא, צ'יפר אנשים, רשם על שמם קרקעות, בלי זכויות, בלי מקור, בלי קנייה, והדין הטורקי המעוות, שחזקה היא חזקה גם אם אין אימא טענה. ישבת 10 שנים, אף אחד לא ידבר איתך, זהו, זה שלך. מה שמפורש תורתנו אומרת שאין דבר כזה, חזקה שאין אימא טענה, לא מקנה זכויות, וככה על זה הדרך, משפט מעוות. והמשפט המעוות הזה אבל גם הגיע למקום, שבו חיילי צהל צריכים להתמודד עם מחבלים, כשידיהם אזוקות. ידיהם אזוקות, והם לא היו יכולים לעשות שום דבר. גם היום הם מוגבלים מאוד, עדיין. עדיין זה ככה, כן? עדיין הדין מעוות, ולא מאפשר לכבוש את הארץ. זהו. אתה פשוט לא יכול לכבוש את הארץ. למה? משום שיש דין מעוות, פשוט מאוד. אז קודם כל, הבכור שור אומר לנו, חברים, בצורה הכי פשוטה, הכי פשוטה ככה בפשט, צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ. אם לא תחיה על פי הצדק האלוקי האמיתי, שהוא דרך אגב גם הדין הבינלאומי, הוא דווקא הוא מיושר איתנו, אלא תחיה לפי איזה משהו מעוות שהמציאו פה בארץ כל מיני משפטנים מהקרס שלהם, אז לא יאפשר לך לא לחיות ולא לירש את הארץ. ואנשים שילמו פה בחייהם על המשפט המעוות. כיפשו אותו. דברים ידועים, פורסמים, אני לא חושב שאני צריך יותר מדי לפרט כבר, כי מה שפעם היה נחלת ידיעתם של יחידים, היום אני חושב שכבר כל הציבור ראה את זה במהלך המלחמה, ועדיין, עדיין זה ככה, קצת פחות, אבל זה עדיין כך. הרמב"ן לוקח אותנו למקום מאוד מאוד עמוק על דרך הקבלה, כי אנחנו יודעים שהרמב"ן הוא מקובל, ואומר לנו הרמב"ן מקור ג' אבל במדרשו של רבי נחוניה בן הקנה, שמה שנקרא ספר הבהיר, במדרשו של רבי נחוניה בן הקנה, ידרשו בו סוד, אמרו צדק, זו מידת דינו של עולם, שנאמר צדק, צדק תרדוף, וכתיב בתרי, כתוב אחרי זה, למען תחיה וירשת את הארץ. כן? אז אם תדין עצמך, תחיה. אם לאו, הוא ידין עליך, ותקיים בעל כוחך. כלומר, אם אתה תיישם את הדין האמיתי, הנכון, את הצדק האלוהי, שזה מידת דינו של עולם, זה וירשת את הארץ, כן? אז מה זה? אם תדין עצמך, אם אתה תאוב ותגיד, אוקיי, אני עושה פה בארץ, מה שמשפט השכינה, משפט התורה אומר. ככה אני מתנהל במלחמות, בכל דבר. כן? אז על הכיפק. אם לא, הוא ידין עליך. חמדה אצלן, תקיים בעל כוחך, וזה היה סיפור הטבח. זה היה סיפור הטבח. ואנחנו לא יכולים להרשות לאף אחד לשכוח את הטבח, להשכיח את הטבח, ולדבר שמאל, כאילו כלום לא קרה. זה פשוט לא יאמן מה שקורה היום פה, כן? כאילו, מועמדים, אנשים, עם רייטינג פה, רייטינג שם, חלק מתמוטטים, חלק לא, חלק מתקדמים בסקרים, וזה אנשי קונספציה, אנשי שמאל לגמרי. אומר הרב, ומהי צדק צדק, אומר הרמב"ן, כן? מהי צדק צדק תרי זימני? למה כתוב צדק צדק? דכתיב בשמואל ב' כ"ב, מנוגה נגדו. כלומר, שיש פה בעצם את השכינה, כנגד, כאילו שהיא ממול הקדוש ברוך הוא, כן? צדק ראשון, צדק ממש, זו שכינה. דכתי בישעיהו א', צדק ילין בה. אומר הרמב"ן, בוא, צדק, צדק, בוא תבין, זה לא, התורה מדברת איתך בשפה פנימית. צדק זה אור השכינה. אור מלכות האצילות, אור כנסת ישראל, שורש נשמותינו, כן? אז זה צדק הראשון. ומהי צדק שני? שמפחיד את הצדיקים. מאוד מעניין. כלומר, מה זה מפחיד? שהם פוחדים, רוצים לזכות לצדק השני הזה. כן? מה זה? הוא מפרש שם, בספר הבהיר, רבי נחוניה בן הקנה, הוא מפרש שם צדק הווה כובע ישועה על ראשו. ואין ראש אלא אמת, שנאמר בתהילים קופיוטט, ראש דברך אמת. ואין אמת אלא שלום, שנאמר במלאכים בית כף, הלא עם שלום ואמת יהיה בימי, וכגומר. ואם כן, יאמר הכתוב. אז בעצם מה הוא אומר פה? שהצדק, צדק אחד זה במלכות, צדק שני הוא באמת. אמת זה, תיתן אמת ליעקב, מידת תפארת. אז יכול יש לנו צדק צדק, כלומר בתפארת ומלכות, את המידות האלה, את שני הצדק האלה תרדוף. ואז מסביר הרמב"ן ואומר, אם כן יאמר הכתוב, תשפוט אתה בבית דינך, פה למטה בארץ, ותרדוף צדק צדק ותשיג אותם. ותשיג אותם. אתה צריך לצדק את דינך אל מול הצדק של השכינה, שיהיה מחובר אל הצדק השורשי יותר, שזה הצדק שבתפארת, ואחרי כל מניעת המדרגות הפנימיות האלה, בתכליס שהצדק שלך יהיה צדק אלוקי שמכוון לתורה. למען תחיה לעולם הבא בצדק השני, שהוא צדק עליון, והוא האור הגדול, הצפון לצדיקים לעתיד לבוא, והוא עוזו של הקדוש ברוך הוא. ורשתה את הארץ בצדק הראשון, שהוא ארץ ישראל. הצדק הראשון שהוא ארץ ישראל. מאוד מעניין המשפט הזה. כרגע אנחנו עוד לא יכולים להסביר אותו, רק נגיד בקצרה, שהוא בעצם אומר שהצדק הראשון הוא ארץ ישראל. כלומר, הצדק של השכינה הוא ארץ ישראל. למה? כי ארץ ישראל היא ארץ השכינה. מאוד מאוד מעניין, בהמשך נבין את זה הרבה יותר לעומק. בכל אופן, אומר לנו רבנו בחיה, שהוא ממשיך דרכו של הרמב"ן במקור ד', ועל דרך הקבלה צדק, צדק תרדוף, צדק המקבל מצדק תרדוף. לא צדק המקבל מגחמות של כל מיני שופטי בגץ, מה בא להם הם עושים, אלא צדק המקבל מצדק תרדוף. צדק שיש לו שורש, שורש אלוהי בצדק האלוהי. צדק של השכינה שמקבל מצדק התפארת שמעליה. ומטעם זה מצינו חכמי האמת שקוראים לאדם המתגייר, גר הבא לחסות תחת כנפי השכינה, גר צדק. מה הכוונה גר צדק? גר השכינה. השכינה נקרא צדק. למה? מה הפירוש השכינה נקרא צדק? השכינה זה השכינה. התגלות אור השם, שורש נשמותינו. בסדר? למה? גר צדק. למה? כי הוא התגייר ונכנס תחת כנפי השכינה. כן? אז טוב, אבל אנחנו צריכים להבין. אבל בכל אופן, פה אנחנו רואים, אומר רבנו בחיה, בהמשך לדברים של הרמב"ן, יש צדק שזה אור השכינה, שהוא מקבל מהצדק האלוהי עוד שמעליו, כן, גם הוא צדק אלוהי מקבל מהצדק שמעליו, צדק המקבל מצדק תרדוף, לכן צדק צדק. כלומר, צדק שיש לו שורש בצדק, בצדק האלוהי. וזה ממש לא שמתרחש כעת במדינת ישראל, ואני הקטן, לא רק אני, גם אנשים גם מאוד מעשיים, כל מיני, כן, אנשי אסטרטגיה, כל מיני יועצים למיניהם, ביטחוניסטים, אומרים בצורה הכי ברורה, שיטת המשפט שהנהיג פה בגץ וחבר יועציו, כלומר, הרי הם השתלטו על כל הייעוץ המשפטי בכל המערכות, לא רק משרדי הממשלה, גם בצבא, כן, הכפיפו את הייעוץ המשפטי בצבא, הוא בכלל לא כפוף לרמטכ"ל, הוא כפוף למי? ליועץ המשפטי לממשלה, שזה בעצם ידו ארוכה של בגץ, הם השתלטו פה על כל המשפט. ומה שלא מאפשר לצהל לנצח כל הדרך, זה תפיסת העולם. שימו לב, אני כל הזמן אומר לכם, אנחנו משועבדים תפיסתית. זה הדבר היחיד שמשעבד אותנו. שום דבר לא משעבד אותנו, גם לא אמריקה. אמריקה היום צריכה אותנו מאוד 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 ועוד מאוד. שום דבר לא משעבד אותנו. הדבר היחיד שמשעבד אותנו זה התפיסה המוטעת שלנו. זה הכל. אז ממילא, שבאים, מסתכלים, למה אנחנו, המלחמה נמשכת? למה אנחנו... עכשיו, יש גם פוליטיקאים שלא עושים את העבודה שלהם עד הסוף, כן? עושים, אבל לא עושים עד הסוף. אבל בסופו של דבר, מי שנותן את הטון פה במדינה, מי שקובע הכל בסוף, זה המשפטנים כשבראשם בגץ, והם אלה בשיטתם המוטעת, המעוותת, הלא ישרה, הם אלה שמונעים מעם ישראל לחיות, ומונעים מעם ישראל לירש את הארץ. כלומר, הרבה מאוד אנשים פה סובלים בגלל שיטת משפט מעוותת, כן? תחשבו שכבר 30 שנה, אולי אפילו יותר, כן? כל נושא זריקות האבנים, ואני לא מבין את הדבר הזה. אבן הורגת. אם מישהו בא לזרוק אבן, צריך לירות בו על מנת להרוג. אם ההוראות שפתיחה באש הם לא כאלה, הם משפט סדום. אבן הורגת, בתור מישהו שחטף כמה וכמה פעמים כבר אבנים. פעם אחת, אבן בחזית שנכנסה לי פה ביד, ועשתה לי פה איזה קטם כחול, אני צריך להגיד תודה רבה, אם זה היה בפרצוף, מה היה קורה? כן, ופעם אחת, עוד נוספת, פיצצו לי את כל החלונות מסביב, חוץ מהחלון הקדמי, זה היה הפוך, כלומר, קודם את כל החלונות מסביב, ובפעם השנייה, בחווארה, עם אחשמה וזכרם, את החלון הקדמי, שנכנס לי, מזל שהיה לי גם, מה זה מזל? בסייעת הדשמי, היה לי מעיל מאוד דבק כזה שחורפי, נכנס לי ביד, בזרוע הימנית, ויצאתי מזה עם כתם כחול כזה וכאבים, במשך חודש, לא יודע כמה, עד שזה עבר. והיו שם כאלה שנפצו קצת בפנים, ברוך השם יצאנו את זה בניסים, אבל אבן הורגת. אבן הורגת. עכשיו, מי שלא חווה את החוויה, זה לא זורקים עליך איזה אבן אחת, שלום. אתה יכול להיות בתחת מתקפה של בלוקים, של סלעים. איך יכול להיות שאתה לא אומר, מי שזורק אבנים בטרור, מותר לראות בו על מנת להרוג. זה מה שהיה צריך להיות פה, הוראות פתיחה באש. אז היה אפשר להקביל את זה, לסייג את זה, אבל זה מה שהיה צריך להיות. וזה לא רק זה. זה לא רק זה, כן, הרי אני אתחיל פה עכשיו את כל הבעיות, לא רוצה להאריך עכשיו, זה אתם, לצערי הרב, עכשיו כבר כולם יודעים. אז זה, כשאתה רוצה לרדוף צדק, הצדק צריך להיות עם שורש בצדק, צדק המקבל מצדק. צדק שיש לו שורש אלוהי, ולא המצאות של שופטים שיושבים להם שם באיזה מגדל שן בירושלים. כן, אז זוכר שהרב משה גנץ שליט הפעם כתב איזה פנייה כזאת, פרסם לשופטי בגץ, אתם יושבים שם בירושלים, ואתם אומרים, לא, אסור נועל שכן. כן, אסור לקחת איזה שכן ערבי שהוא יזיז, שהוא זה כדי לא להסתכן. אז אומר להם, בסדר גמור, אין בעיה, רק אתם תבואו מירושלים למקום, לרמלה, לאיפה שזה לא היה אז בזמנו, ואתם תזיזו את המטען. הרי מה אתם אומרים עכשיו? שהחיילים צריכים הם לסכן את עצמם. כן? ולא הערבים עצמם יסכנו את עצמם. מבחינת העם שלהם, אני לא יודע אם זה עם בכלל, כן? החיים שלהם באיזה... כן? אז זה, מה פירוש? אתה יושב שם במגדל שן, ואתה פשוט מעמיד את החיילים בסכנת חיים. עכשיו, מה זה בסכנת חיים? אנשים שילמו בחייהם. בניהו מלט, נהרג, נרצח על קידוש השם, הוא נרצח בגלל המשפט, בגלל שיטת המשפט הזאת. שהערבים תוקפים, ובמקום לראות בהם, לראות להם ברגליים, לא עובד, להמשיך הלאה, ולא לסכן ולא להסתכן. ממילא גם הכל היה נרגע, הם היו יודעים שמותר לראות בהם ושיורים בהם, הם לא היו מזים להתקרב. היה פה שקט. אנחנו חיים בשיטת משפט שמשעבדת אותנו, חברים. זה לא דרשות רק פה בבית המדרש. זה תורה שזועקת לשמיים ולארץ. עד מתי? עד מתי? עד מתי נמשיך עם הטמטום הזה, עם השיעבוד הזה? שיטת משפט שהורגת אנשים. לענייננו, אומר לנו מרן הרב קוק, בישראל ותחייתו ג' מקור ה' לפניכם, מרכז החיים של נשמת ישראל במקור הקודש היא. כלומר, חיותנו, נשמתנו, של כל עם ישראל, גם המבולבלים למיניהם וכו', כולנו, כל עם ישראל, כולנו מקבלים את חיותנו, את נשמתנו, מן הקודש של עולם האצילות, מהשכינה, שהיא המדרגה התחתונה של עולם האצילות. ואומר הרב, דרך אמת ואמונה נולדנו, ובה אנו מתגדלים, לאור הלימוד היום, זה יוצא מאוד יפה, דרך צדק של אמת שבתפארת, ודרך צדק של אמונה שבמלכות, כך נולדנו מתפארת ומלכות, ובאנו מתגדלים, כך אנחנו גדלים, מתעלים, מתפתחים, כן? בצדק כזה שהוא מחובר לאמת האלוהית המוחלטת, שיורדת ומתגלה באמונה שבשכינה, שיורדת אלינו אל עם ישראל, ומחברת אותנו אל הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אומר הרב, אין בנו ערכים פרודים. אצלנו, אין דבר כזה, האינטרס ההוא, האינטרס הזה, זה, אין בנו ערכים פרודים, הכל מחובר, הכל הולך ביחד, אנחנו לא חיים רק בבית המדרש, והמדינה לא מעניינת. אנחנו לא חיים רק במדינה, בעולם המעשה, והתורה לא מעניינת. אין בנו ערכים פרודים, אין דבר כזה. האחדות שוכנת בנו. שימו לב לביטוי. האחדות זה בעצם אור השכינה. היא שוכנת בנו. אז ממילא, ברגע שחיותנו באה מהשכינה, והשכינה עצמה היא מקור כל החיים פה על פני האדמה, אז ממילא אנחנו חיים את השורש המאחד, את כל מה שיש בעולם. האחדות שוכנת בנו, ואור השם אחד חי בקרבנו. אור השם אחד חי בקרבנו. זו זרימת חיים שיורדת לתוך נשמותינו. עכשיו שימו לב, לאן לוקח את זה הרב? כי עד כה אנחנו תיארנו את העניין של צדק צדק תרדוף, במובן המאוד פרקטי, המאוד מעשי, כן? שאם המשפט הוא מעוות, אז אי אפשר להילחם, קוראים פה דברים נוראים, כי שופטים לא אגונים ולא ישרים ולא קשרים וכו' וכו'. עכשיו אנחנו מגיעים למקום מאוד מיוחד. אומר הרב, אנחנו דרך אמת ואמונה נולדנו, ובעצם הקודש העליון הוא זורם בתוך עצם חיינו, בתוך עצם נשמותינו כולנו, כל עם ישראל לא יוצא מן הכלל. מזה הולך הרב אל המשפט. אומר הרב, הדינים, דיני תורת אלוהים חיים. דיני תורת אלוהים חיים. לא אלוהים שלא מתקשר והוא לא פה ואין לי מי לדבר. הוא קבור פה, הוא קבור שם, כל מיני שטויות של גויים. זה אלוהים חיים. דיני תורת אלוהים חיים. אלוהים ניצב בעדת אל. כשאתה הולך לבית דין של תורה, הקדוש ברוך הוא עומד שם. אם הדיינים טועים, הוא משלם. הוא משלם לך ממקום אחר אם הדיינים טעו. צריך להבין, זה מקום השכינה. אז אומר הרב, הדינים, דיני תורת אלוהים חיים, מציינים אותנו מכל עם ולשון. הם אלה שעושים אותנו מיוחדים, מצוינים, שונים מכל עם ולשון. לטובה כמובן, למעליותה. אומר הרב, הקודש הוא פועל בקרבנו פנימה. שימו לב, כי פה זה נכנס למקום אדיר. אומר הרב, תראה, אין לנו נשמה אחרת. אין לנו. יש לנו רק נשמה שבאה מן הקודש של אור השכינה שבאצילות. אין לנו נשמה אחרת. גם כל המבולבלים בעם ישראל פשוט לוקחים את אור הקודש, את אורות הקודש שזורמים בתוכם, ולוקחים אותם לקומות מעוותים, על ידי משפט מעוות. אבל כשאתה חיים משפט של תורה, מה קורה אז? הקודש הוא פועל בקרבנו פנימה. שאיפות חיינו הכלליות, כלומר שאיפות חיינו נגיד, שתהיה כלכלה טובה, שצהל יהיה מחומש היטב, כן? מדהים לראות איך הקדוש ברוך הוא משלם מידה כנגד מידה. כשאנחנו היינו באמצע מלחמה והיינו זקוקים דחוף לחימושים, אפילו לדיניינים, הזמינו איזה 150 דיניין, אמריקה, שם היה נשיא הקודם, לא הסכים, עצר את זה. לא נתן שזה יגיע לכאן. אתם מבינים? ואז התחילו לדבר על כלכלת חימושים. טוב, לא משנה שזה הכל בגלל שלא מקשיבים, כי אני הקטן לפני 10 שנים כבר כתבתי על זה, הסברתי על זה, אבל התקשורת פה בארץ היא לא שופר של האמת, היא שופר של מי שמשלם, כל מיני דברים כאלה. לצערי זה לא הגיע לדיון ציבורי, אבל למרות שהתאמצתי מאוד, אבל בכל אופן לענייננו, המציאות הזאת שהנשיא האמריקאי הקודם הציב אותנו במציאות של מצוקה חימושית, עכשיו אתה מסתכל על אמריקה, ומה עכשיו? עכשיו הנשיא החדש של אמריקה, כועס מאוד על שר ההגנה שלו, לא יודע מי זה שם אחראי, שר המלחמה, למה אין מספיק חימושים. זה פשוט לימן לראות את זה, שאמריקה הגדולה עכשיו בכלכלת חימושים. אנחנו לא שמחים מזה, אבל זה מדהים לראות את הדבר הזה. איך מי שהעמיד אותנו במצוקה של חימושים, מוצא את עצמו היום בעצמו במצוקה של חימושים. איך אומרים, לא כדאי להתעסק עם עם ישראל. בכל אופן לענייננו, אז אומר לנו הרב, שימו לב, אומר לנו הרב, הקודש הוא פועל בקרבנו פנימה, אנחנו צריכים להבין את זה. החיים שלנו, הנשמות שבתוכנו, זה קודש, אור הקודש האלוהי, שפועל בקרבנו, זה החיות שבנו. שאיפות חיינו הכלליות אליו הן הולכות. אצלנו, כל שאיפות החיים, כולל, כמו שהרב תכף ימנה, כולל שאיפות כלכליות, שאיפות צבאיות, הכל. הכל הולך אל מה? אל הקודש, אל האידיאל של התגלות אור השם בארץ לתיקון עולם. אומר הרב, יש נטיפות של קודש בכל עם ולשון, קצת קודש. יש יחידים אנשי קודש, בכל עם ולשון, נטיפות של קודש. אבל ערכי החיים כולם אינם צומחים מזה. אצלם אין דבר כזה שהכל קודש, אין. אומר הרב, לא כן בישראל. אצלנו, כל שאיפת החיים וכל חפץ החיים, הקניין ותשוקותיו, רכוש של יהודי. יהודי קונה כלים שהיו בהשגחה, אין עליהם שום סיכוי שעשו בהם איזה מאכלות אסורות, חדשים לגמרי מהמפעל, אבל זה נקנה מגוי, כלי אכילה, הוא צריך ללכת לטבול אותם. הוא צריך לטבול אותם. למה? כי קניין של יהודי זה קודש. זה לא כמו קניין של גוי. ברגע זה נכנס אל הקודש, צריך לטבול. עכשיו, זה פה טובלים בכלי אכילה, אבל צריך לקחת בחשבון שגם שדה המכפלה, כשנקנה על ידי אברהם אבינו, כתוב ויקום, אומר רש"י, הייתה לו תקומה, כי עבר מהידיים של עפרון לידיים של אברהם. קניין בישראל זה התגלות אור השם. אתם מבינים? מה זה אוכל של יהודי? מה זה פרנסה של יהודי? מה זה כלכלה ישראלית? הרי כולם עומדים, לא מבינים. עם ישראל במלחמה כבר עוד מעט 3 שנים, והכלכלה הישראלית פורחת. שיש מדינות בעולם שבמצוקה כלכלית, והכלכלה הישראלית פורחת. איך אפשר להסביר את זה? אל תספרו לי על שר אוצר כזה, אחר זה סיפורי סבתא. איך אפשר להסביר את זה? נס, גלוי, קדוש ברוך הוא פשוט שומר על עמו ישראל. הקניין הישראלי, הכלכלה הישראלית, הכל הכל הולך אל הקודש. אומר הרב, כל שאיפת החיים וכל חפץ החיים, הקניין ותשוקותיו, העושר והכבוד, הממשלה וההתרחבות בישראל ממקור הקודש הם נובעים. על כן המשפטים הם קודש קודשים בישראל. מה הרב רוצה? למה זה אומר שהמשפטים הם קודש קודשים? מה העניין בזה? מה זה? אומר הרב, בוא תבין. מה זה המשפט? המשפט זה שיקול הדעת של איך להתנהג במציאות. מה להעדיף, מה נכון, איך לעשות, מה לעשות. אומר עכשיו תראה, אם הרכוש שלך, הוא תודה, כסף, תודה. כסף, גשמי יש, כסף. מה זה? כסף. כן, כמו שאני מכיר אנשים שהם אומרים לך, תשמע, זה ביזנס, ביזנס, והוא אומר לך את זה כזה באיזה הגיעה כזאת של, כמו למען, תזכרו ככה, ביזנס, ביזנס, כן? ואת הסמך הוא גם ימשוך, ביזנס. מה זה אומר ביזנס? מרגע זה, הלא חייב להלכה. ככה הם מתנהגים. תשמע, ככה זה בביזנס. לא הבנתי אותך מה, שולחן ערוך נעלם, ברגע שהגעת לביזנס, אנשים יראה שמיים. אנשים יראה שמיים, ככה הם מדברים. לא, ככה זה בביזנס. הוא מרגיש גם כזה שמן, טוב, הוא חכם, הוא איש עסקים, הוא בביזנס. זה פשוט, אתם מבינים את גודל ה... פשוט, זה חוסר חינוך, מאוד בסיסי, מאוד יסודי. אז פה אומר לנו הרב, אין דבר כזה, ביזנס. אצלנו יש הכל שפיט. אבל שפיט במשפט השם. לא שפיט בקרס של השופט של בגץ, שלפי החביתה שאשתו הכינה לו בבוקר, לפי זה הוא מחליט. כן? אם אני הייתי מספר לכם קצת מונולוגים שאני שמעתי, מאיפה באה להם ההשראה להחליט ככה או להחליט אחרת? רחמנא ליצלן. אבל אצלנו זה לא ככה. המשפט הוא בעצם מנהיג את המציאות להתחבר אל הקודש. לכן זה צדק צדק. תעשה צדק שיש לו שורש בצדק האלוהי. צדק שיש לו שורש, צדק שמקבל מצדק, אומר רבנו בכי. צדק שיש לו שורש אלוהי, שיביא אותך לצדק של העתיד לבוא. אז בעצם, כשאנחנו מסתכלים, מה אומר לנו הרב? המשפטים הם קודש קודשיים. כי המשפטים הם אלה שלוקחים את כל המהלך הישראלי על כל חלקיו, כולל חיי החומר והמעשה וכו' וכו', והם חברים את הכל אל הקודש. וזה הישראליות, זה מה שמיוחד בנו. בזה אנחנו שונים מכולם ולשון. עכשיו תראו, אז עד כאן בעצם אנחנו למדנו, אחד, אם המשפט הוא לא ישר, אז ממילא לא תוכל לנחול את הארץ, לא תוכל לחיות אפילו. שתיים, למדנו שתראה, המשפט הוא בעצם התגלות אור השם שבתוכנו, שזה נהדר, זה אמירה אדירה. למה אני אומר נהדר? הכוונה שלי היא שזה עוד לא לגמרי. יש פה עומק שאנחנו צריכים עוד להגיע אליו, וצריך להבין למה מלבד ההסברים. זה נראה שיש פה משהו יותר עמוק ב... למען תחיה וירשת את הארץ, שאומר לנו רשי, כדאי הוא מינוי הדיינים הקשרים להחיות את ישראל, להושיבם על אדמתם. זה נשמע קצת יותר מאשר משפט מעוות יפריע לזה, וזה נשמע גם אפילו יותר, או יותר נכון, צריך קצת ליטוש להבנה של מה שהרב התכוון, שהמשפט הוא בעצם התגלות אור הקודש. אז בואו נראה הלאה, בואו ננסה קצת להעמיק עוד יותר. אומר לנו, הספורנו מקור ואב לפניכם, תצטרך לזה יותר בארץ, כי חסרון זה ימנע ירושה בה. אומר הספורנו, כשאתה בארץ ישראל, אתה צריך יותר את המשפט, צדק, צדק. צדק שמקבל מצדק אלוהי. כי אם זה לא יהיה, זה ימנע את הירושה. כואב, אה? זה ימנע את הירושה. ימנע את הירושה. נסעתי אתמול לדרום, התחלנו לעבור שם בצמתים, למיניהם, כן? כל הצמתים בדרום הארץ. כן? ואני אומר לילדים, אתם מבינים שהחבלים היו פה, בצומת הזאת. היה צריך להילחם על הצומת, לכבוש אותם מחדש. גם פה הם היו, ופה הם היו. זה פשוט לא יאמן, הם כבשו את הארץ. למשך יום, יומיים, שלושה, הם כבשו את הארץ. פשוט לא נתפס. איך הגענו לזה? איך הגענו לזה? תשאלו את עצמכם, איך הגענו לזה? אומר לנו הספורנו, אתה תצטרך את העניין של צדק, צדק. דהיינו צדק אלוהי, צדק שמקבל מצדק אלוהי. תצטרך את זה יותר בארץ, כי חסרון זה ימנע הירושה בה. במערל גור אריה אומר, שקר אין לו קיום. והאמת, יש לו רגליים. האמת, יש לה רגליים, יש לה יציבות, יש לה עמידות. לכך הוא נותן קיום להם, לאחיותם, ומקיים את ישראל בארצם. על פי המערל אנחנו יכולים להגיד, תקשיב, משפט כזה שהוא משפט שקר, הוא לא יחזיק. וזה שהיום מערכת המשפט מתנפצת, לרסיסי שחיתויות, לקומבינות מעוותות שפשוט קלונה מתגלה לאין כל, זה הכל תוצאה של זה. שמדובר פה בחוסר צדק. מדובר פה בהמצאות של אנשים, שעושים לפי דעותיהם האישיות, מצב הרוח שלהם וכן הלאה. אומר העמק דבר מקור זין, רבנו הנציב וירשת את הארץ, באשר הארץ מסוגלת, כלומר היא נוצרה עם סגולה פנימית עמוקה בתוך האדמה, להלין בצדק. לזה היא מיועדת, שיהיה בצדק. על כן דורש צדק, זוכה אליה ביותר. פה הנציב אומר לנו, תשמעו, האדמה הזאת היא צדק. אז אומר לה, מי שדורש צדק, זוכה לארץ, כי צדק זה אדמת ארץ ישראל. חברים, העסק מתחיל להתחמם. כי זה גם מזכיר לנו, אם אתם זוכרים, את סוף דברי הרמב"ן, בסוף מקור ג', וירשת את הארץ, בצדק הראשון, שהוא ארץ ישראל. העמק דבר כמעט מסביר את הרמב"ן. הוא אומר, אדוני, האדמה הזאת היא צדק. בוא נקרא את זה בעמק דבר. באשר הארץ מסוגלת, כמובן יש לה תסגולה לזה, להלין בצדק, על כן דורש צדק, זוכה אליה ביותר. אז פה כבר, חברים, זה נתחיל להישמע כבר ברמה אחרת, ועכשיו אנחנו הולכים להיכנס לפסקה באורות התשובה, עוד מעט אלול. אורות התשובה, פרק ד' פסקה ז', מקור ו' לפניכם. וכאן, אני חושב, מתגלה הסוד הגדול. אומר מרן הרב, נשמתה של כנסת ישראל היא הצדק המוחלט. זה פשוט לאמן. נשמתה של כנסת ישראל היא הצדק המוחלט. אתם מבינים, חברים? זה לא שאנחנו צריכים להיות צדיקים ולעשות את הצדק האלוהי. לא, לא הבנתם. אתם, הנשמות שלכם, הם הצדק. נשמת כנסת ישראל, דהיינו, נשמת האומה הישראלית, שהיא באה בעצם מאור השכינה, היא עצם הצדק. היא הצדק. כל הכללים של הצדק של תורה, הם בעצם נולדים כתוצאה או כהסברה של מה שמונח בעצמותנו הנשמתית, השכינתית, האלוהית, הקדושה. עכשיו שימו לב, אם, ורגע, בוא נקרא הלאה את הפסקה רגע, בקצרה, זה לא כל הפסקה כמובן, נשמתה של כנסת ישראל היא הצדק המוחלט, שבהתגשמותו, כלומר ברגע שהוא יוצא אל הפועל, עם כל כללים של תורה, הוא כולל את כל הטוב המוסרי שבפועל. על כן, יוצא מזה, כל פגם מוסרי שהאיש היחידי מישראל עושה, מחלישו בזה כישורו עם נשמת האומה כולה. כלומר, כשאתה חלילה פועל נגד הצדק הישראלי, אתה מחליש את הכישור שלך אל האומה. למה? כי אתה הרי מחליש את הכישור אל הצדק. הצדק זה נשמת האומה. עכשיו שימו להם. לפי זה, כשכתוב לנו למען תחיה, ברור, ברור, כי הצדק הוא עצם חיינו. החיים שזורמים בנו הם חיי צדק. זה מה שהם, הם צדק אלוהי. וירשת את הארץ, ברור, כי הרי השכינה, אור חיינו, שוכן באדמה הזאת. הארץ, בה נמצאת השכינה, כמו שכותב הארי הקדוש, האלשיך הקדוש, כן? וגם האלשיך כותב בתחילת פרשת בר, לך לך, לך אל עצמך, כי באדמה הזאת מונח עצמות נשמתך. אז אנחנו בעצם מבינים עכשיו מאוד בקלות, ככה, באופן ישיר ומיידי, מה התורה אומרת. צדק שמקבל מצדק תרדוף, צדק צדק תרדוף, למען תחיה. למה למען תחיה? כי החיים שלך זה צדק אלוהי, זה עצם החיות שזורמת בנשמה שלך, בכל מה שיש לך. וירשת את הארץ, ברור, כי האדמה הזאת היא אדמת הצדק, ולכן גר הוא גר צדק. ועכשיו אפשר להבין מה שהרב כותב לנו בישראל ותחייתו ג' במקור ה', הוא אומר, מרכז החיים של נשמת ישראל במקור הקודש, דרך אמת ואמונה נולדנו, האחדות שוכנת בנו, אור השם אחד חי בקרבנו, הדינים, דיני תורת אלוהים חיים, הם מציינים אותנו, הקודש פועל בקרבנו פנימה, ממילא הכל שאיפת החיים, הכל זה קודש, הכל בא מן הקודש, על כן המשפטים הם קודש קודשים בישראל. עכשיו זה הכל חלק. ברגע שאתה קבל את המשפט הזה, מאורות התשובה פרק ד' פסקה ז', נשמתה של כנסת ישראל היא הצדק המוחלט, הכל מובן לגמרי, זהו. כל השאלות פתורות. וזה, פה נמצאת הבעיה שלנו. כי אנחנו חיים עם משפט שהוא לא שלנו. עכשיו, כשהאמריקאי הולך לבית משפט אמריקאי, הוא מקבל עליו את הדין באהבה, למה? תמיד מי שלא פסקו לטובתו הוא כועס, זה דרך העולם, אבל מקבל עליו את הדין בכל זאת, והסביבה מקבלת את הפסיקה, למה? כי זה שלנו, זה אמריקה, זה החוקה שלנו, זה האבות המייסדים. כשישראלי הולך לבית משפט, הוא מלא בזלזול. צערי, נפשית, פנימית, הוא מלא בזלזול. למה? כי הוא מסתכל על השופט, ואומר, וואי, וואי, תשמע לי, מלות לוטו כבר יותר פשוט. הסיכוי יותר טוב בלוטו מאשר פה אצל השופט. ואז שהוא עומד מולו, הוא לא מרגיש שום הרגשה של אני מחויב, זה מורשת האומה, זה שלנו, זה ישראלי. לא. הוא בא לבית משפט ומנסה לראות איזה עורך דין יוציא אותו הכי טוב, ומסתכל על השופט בעיניים של מישהו שבכלל לא מתחבר אליו בשום צורה ואופן. אבל מי שהולך לדין תורה מתוך מקום של אמונה, של תורה, וכמובן ברר לו בדין יפה, כמו שכתוב, וברשי כאן על הפרשה, גם מביא את זה, ברור לך בדין יפה, חפש ככה בדין של דיינים, ככה, את כולם טובים, אבל יש כמובן בדין של דיינים יותר גדולים, יותר חשובים, בסדר גמור, אבל בסופו של דבר, כשאתה נכנס לבית הדין, אתה יודע שאתה עומד במקום השכינה, אתה יודע שאתה עומד במקום התגלות אור השם, שאלוהים עומד שם, אלוהים ניצב בעדת אל, הוא לא זז, הוא ניצב שם, הוא עומד שם, ואתה יודע שמה שהם שופטים אותך זה על פי השולחן ערוך שלנו, על פי הגמרא שלנו, התורה שלנו, של משה רבנו, שקיבלנו בהר סיני, זה הכל אחרת. אנחנו חיים בשיעבוד מטורף, ואנשים כל כך חיים בתעמולה של תרבות שקר, שאפילו לא מבינים שבעצם שכחנו את עצמותנו, ופה מקור כל הבעיות. אומר לנו מרן הרב קוק, באורות התשובה, פרק תתוו, פסקה י' מקור ח' לפניכם. כששוכחים את מהות הנשמה העצמית, העצמית, של העצמות שלך, כשמסיחים דעה מלהסתכל בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו, הכל נעשה מעורבב ומסופק, מלא ספקות. וזוהי המציאות הישראלית היום, עם המשפט העקום שהנהיגו פה, עזבו משפט תורה, הביאו פה איזה בורות נשברים, פשוט לא יאמן. מה המצב שלנו היום? מעורבב. מה זה מעורבב? קטטה המונית. אנחנו חיים בתוך קטטה המונית. כשאני מדבר עם אנשים מאמריקה, הם אומרים לי, תקשיב, אנחנו מסתכלים עליכם, אנחנו לא מצליחים להבין מה קורה אצלכם. לא צריכים להבין. אז אני אמרתי לו מילות עידוד שהוא לא חלם בכלל לשמוע. כן, אמרתי לו, תשמע, מה שאתה רואה זה מדינה שהצורה הקודמת שלה כבר התרסקה, והיא צריכה לקבל צורה חדשה. זה עדיין לא קרה, אבל זה יקרה בוודאות, כי פנימית השינוי כבר התרחש. חיצונית, ייקח לו קצת זמן. והתחלתי לעבור איתו סוגיה, סוגיה, ולהגיד לו, ממה אתה מתרגש? גיוס חרדים? בואו, הם התגייסו. מה אתה? יהיה בלגן, יהיה תערובת וספקות, והכל מעורבב, בגלל שיטת משפט מטורפת, ובגלל התנהלות גם של מחוקקים שהיא חסרת אומץ, חסרת יושר, חסרת הכל. כן? אבל בסופו של דבר, מה אתה חושב שיקרה פה? החרדים יתגייסו. יהיו לומדי תורה, הטובים האלה, האלה באמת, המתמידים, ומי שלא יתגייס, מה אתה חושב שיקרה? זה חד משמעית, זה מה שיהיה. לאן אתה ממשיך איתי? למשפט, אני מודיע לך, שיטת המשפט הזאת, שיטת המשפט. וממילא גם הדיינים יהיו דיינים קשרים, אבל קודם כל, שיטת המשפט תוחלף. זה לא יעזור כלום. לשם זה הולך. כל אלה שמדברים על תיקון מערכת המשפט, הם רואים, לא רוצה לדבר בצורה מדי קיצונית, כי חלקם חברים טובים שלי, הם רואים בגובה של המגפיים בערך, של הנעליים של מה שמתרחש, זהו. כל מה שקורה כעת זה התפרקות והתרסקות של עצם שיטת המשפט. לא רק האימפריאליזם השיפוטי המטורף של בגץ, זה הסתרסקות של עצם שיטת המשפט. ולכן בשנים הקרובות שיטת המשפט הזאת תוחלף. תוחלף. בואו נקווה שזה יהיה ברחמים, הרבה זה תלוי בנו. כן? וככה הלאה, אני יכול לעבור דבר דבר, בואו נחזור אלינו. אז בעצם אומר הרב, ברגע ששוכחים את מהות הנשמה העצמית, והרי כל ההתנהגות המשפטית והפוליטית היום, התנהגות של שכחת המהות העצמית הישראלית. הצדק לא נעשה בצדק. הוא לא בצדק שמקבל מצדק. ממילא, הכל נעשה מעורבב ומסופק. הכל מלא ספקות, הכל מלא תזוזות טקטוניות ברמה של רעידות אדמה, מטורפות, משברים חוקתיים, שהם כבר פה. לא, אולי יהיה משבר חוקתי, כבר מזמן יש פה משבר חוקתי אדיר. כן? כל זה למה? שכחנו מי אנחנו, מה אנחנו. אומר הרב, והתשובה הראשית שהיא מאירה את המחשכים מיד, היא שישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו. ומיד, מתוך כך, ומיד ישוב אל האלוהים, אל נשמת כל הנשמות, וילך ויצעד הלאה, מעלה, מעלה, בקדושה ובטהורה. ודבר זה נוהג בין באיש יחידי, בין בעם שלם. בין בכל האנושיות, בין בתיקון כל ההוויה כולה שקלקולה בה תמיד ממה שהיא שוכחת את עצמה. על כן רק באמת, דרך אגב, גם אירופה, מה המחלה שלה? בדיוק זאת, ברמה שלהם. ואמריקה בחרה את הנשיא הזה, שהצביעו לו גם מוסלמים קיצוניים, כל מיני, למה? כי הם הרגישו שאמריקה עוד רגע מתמוטטת, לגמרי, בגלל כל הפרוגרס, כן? אז בואו נבין שיש מקומות שהם מרגישים שאיבדו את עצמם, ואירופה פשוט מאבדת את עצמה, היא כבר איבדה את עצמה לדעת. המדינות שלהם כבר לא שלהם, הם פוחדים, הם גמורים. לא יודע מה הסיכוי שהם ישרדו. בכל אופן לענייננו, אומר הרב, על כן רק באמת הגדולה של תשובה, של התשובה אל עצמו, ישוב האדם והעם, העולם וכל העולמים, ההוויה כולה, אל קונה, לאור באור החיים. וזהו הרז של אורו של משיח, מה זה? הופעת נשמת העולם, שבהעירו ישוב העולם לשורש ההוויה, ואור השם עליו יגלה. אז עכשיו שימו לב, שבעצם יוצא שהשיבה אל עצמנו היא כרוכה בשינוי שיטת המשפט, ובעוד רשימה של דברים שאנחנו חייבים לעשות, כי לחזור לשיטת המשפט היהודית, זה לחזור לזהות היהודית השורשית העמוקה שלנו. לצדק שמקבל מצדק. לצדק אלוהי של השכינה, שמקבל מאור התפארת, שמקבל מלמעלה מן האינסוף. שם אנחנו צריכים ללכת, זה עצמנו, זה אנחנו. עכשיו תראו, כשאתה רוצה להצליח, אתה רוצה לחיות, אתה רוצה לירש את הארץ, כן? אז כשאתה שואל את עצמך, איך אני אצליח? אז אומר לך, תשמע, שורש ההצלחה הוא קודם כל, שיהיה לך צדק. צדק בהסתכלות שלך על החיים, על משפחתך, על החברה, על המדינה. צדק בהתנהלות שלך, הפרטית, בהתנהלות של המדינה, צריך להיות צדק. עכשיו שימו לב, העולם חושב שההצלחה היא כשמישהו בא ויש לו כסף. כן? ואז הוא קונה שלא בצדק תקשורת, והוא קונה שלא בצדק פעילים, והוא קונה שלא בצדק פרסום ויחצנים, והכל שלא בצדק. כי יש לו כסף, אז הוא מצליח. ואז מה קורה? באים אנשים שאינם ראויים ותופסים את עמדות הפיקוד במדינת ישראל. והכל בגלל תפיסת מושג ההצלחה באופן מוטעה. שיפוט עקום, מעוות, ששם אותנו במקום מעוות. אז בואו תראו איתי יחד, אני רוצה בזריזות רגע לקחת את העניין הזה של ההצלחה פה בעניין הזה, ולהבין מה באמת יעשה אותנו מאושרים, ייתן לנו לחיות ולירש את הארץ, לא במציאות שצריך מאבטח בכל מקום, ופיגועים רחמנא ליצלן, לא עלינו, וכל הזמן חיילים שצריכים להתמודד פה ולהתמודד שם, וכל מיני מצבים טורפים. אומר לנו מרן הרב קוק, מקור ת' תורות הקודש ג' מוסר הקודש עין ב', שנועה היא העצבות, מפני שהיא נובעת ממקור היותר מושחת שבדעות וברגשות. אומר, אתה עצוב? תדע לך, זה בא ממקור מושחת של דעות לא נכונות, רגשות לא נכונות. הידיעה שהאדם בהתגלותו בתור בעל רצון, אופיו משתלם כולו בנקודת רצונו דווקא. שימו לב, האדם הוא בעל רצון. זה גדלותו. אני רוצה. ואני יכול להוציא לפועל את הרצון שלי. זה גדלות האדם. עכשיו, ברגע שאתה מבין שזה גדלות האדם, אז האופי שלו, אומר הרב, נעשה שלם בנקודת הרצון שלו. בלי שום תלות במה שקורה בחוץ. חכו, זו רק ההתחלה. אומר הרב, האושר שלו הוא רצון טוב. עכשיו שימו לב. מי שחושב שהאושר שלו זה כסף, והרבה כסף. מי שחושב שהאושר שלו זה לנסוע ברחבי העולם, לטייל, וכו'. אז הוא מסכן. כי אתם יודעים, הוא תלוי בהרבה גורמי חוץ. וממילא גם, הוא ייזהר מגורמי חוץ, כי אם הוא לא ייזהר מגורמי חוץ, אז אולי לא ייתנו לו לנסוע לפה, ולא ייתנו לו לנסוע לשם, ומי יודע מה עוד. אבל אם אדם יודע שהאושר שלו, הוא האושר הפנימי של הרצון הטוב שלו, שהוא אדם טוב שרוצה בטוב, כן? שאומר הרב, כל קווי האושר וההצלחות הרוממות שלב כל האדם כל כך אורג להם, אינם כי אם תולדות מנקודת חיים מלאים זו, נקודת הרצון הטוב, הקדוש והבהיר. ובתוכן זה דומה האדם בחופשו ליוצרו, ליוצר כל, בחפצו המקיף והחופשי מכל מועקה. שכמו שהקדוש ברוך הוא מה שהוא רוצה, הוא עושה. כשידיעה זו מתבררת, מיד מוצא האדם את עצמו מלא חדווה, מסולק מכל עצבות. הוא מכיר שהוא אינו צריך כי אם לאמץ את רצונו לטוב, וזה מסור בידו בכל עת ורגע. ותכף כשרצונו מתעלה, הרי הוא מתעלה. וכל הספירות העולמיות התלויות בו מתעלות עמו. ואיך לא יהיה האדם מלא תמיד עוז וחדווה, אם טובת הטובות, עושר העשירות, הצלחת ההצלחות, מסור ונתון בידו. והוא מושל בכל המכמנים הנפלאים העצורים באוצר נחמד ושמן זה. אומר, תדע לך, ההצלחה זה, איפה הרצון שלך? אתה עם רצונות טובים? הרצון שלך רוצה בטוב או לא? איפה אתה מבחינה רצונית? זה בידיים שלך. זה בידיים שלך. כסף? זה לא בידיים שלך רק. אתה יכול לעבוד, 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 ועסקה לא תלך, כן תלך, זה לא תלוי באלף גורמים. אבל הרצון הטוב שלך נתון בידיך. ומי ששם נמצא הכיוונון שלו להצלחה, אז הוא, ההצלחה היא נתונה בידיו. המשיך הרב ואומר, כן, אז איך לא יהיה אדם מלא תמיד עוז וחדווה, אם טובת הטובות, עושר העשירות, הצלחת ההצלחות, מסור ונתון בידו. והוא מושל בכל המכמנים הנפלאים העצורים באוצר נחמד ושמן זה. המחשבה שהעושר תלוי במה שהוא חוץ ליכולתו של האדם, ממה שהוא חוץ להווייתו וחוץ לרצונו, מחשבת פיגול הוא. רשעות ושכלות היא מרופדת, רשעות וטיפשות. אתה חושב שהעושר שלך תלוי בכמה תהיה עשיר? עושר זה לא תלוי רק בך. מיליארד גורמים. אז בעצם ההצלחה לא נתונה בידיך. אז העושר והשמחה שלך לא נתונים בידיך. אומר הרב, זה מחשבת פיגול. העולם לא בנוי כך. והיא מעוררת, אותה מחשבה, מחשבת הפיגול הזאת, מעוררת את כל התכונות השפלות וכל המידות הרעות שביסוד הרשעה, שכחת השם וטובו, אורו ואישו, חוכמתו, חסדו, גבורתו, כי כאילו הוא מחפש את הכסף, לא קיבל. הקדוש ברוך הוא לא חכם, לא עושה חסד, וכנראה הוא גם לא גיבור, כנראה הוא לא ממש יכול לעשות כלום. אתם מבינים? על כן ישרי לב, שהם מיושרים לרצון הטוב, שהם מבינים שזה הדבר החשוב, שמחים תמיד, סמכו בהשם וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב. אומר לנו הרב, חברים, אתם יודעים מה זה ההצלחה? מה זה ההצלחה של מדינת ישראל? כשתרצו בטוב. כשתרצו את ארץ ישראל. כשתרצו שכל חלקי ארץ ישראל יהיו שלכם. בדיוק כמו שרבי יהודה הלוי סיים את ספר הכוזרי. שהארץ תהיה שלנו וידינו כשנחשוף אליה. הרצון הטוב זה הצלחת ההצלחות. כשאנחנו נרצה משפט של תורה, יהיה כאן משפט של תורה. כשאנחנו נרצה שכל המחבלים למיניהם יהגרו מארץ, הם יהגרו מארץ. כשאנחנו נרצה שראש ממשלה ושרים ובכלל הכנסת כולה תהיה מלאה באנשים גדולים וטובים ולא קומבינטוריים, היא תהיה מלאה במנהיגים גדולים, דגולים, אנשים טובים וישרים. אנחנו צריכים לרצות. זה מתחיל מהרצון שלנו. אם הרצון שלנו יתוקן, אנחנו כבר הצלחנו. משם שזה יצא אל הפועל, יצא אל הפועל. תלוי בעוצמת הרצון שלנו. זה הגילוי הזה, ההבנה הזאת שמרן הרב קוק חוזר עליה בהרבה מקומות, אבל כאן הוא גם חוזר עליה בהקשר של השמחה. כי אומרים, אתה מבין שהרצון הטוב שלך, להגיע לרצון טוב, זה שיא ההצלחה, ממילא אתה כבר לא מתחיל למדוד אם הכסף הגיע או לא הגיע. אתה פעלת טוב וקשורה, ביושר, רצית בטוב. זאת כבר ההצלחה. כמובן, אתה צריך לנסות גם להשיג מה שאתה צריך, אבל בוא, לא זאת ההצלחה. ההצלחה היא הרצון הטוב. מעניין שהרב חנן פורת זצ"ל, הוא שאלו אותו, סמוך לפטירתו, שאלו אותו, כבוד הרב, איך אתה רוצה שיזכרו אותך? אמר, אני רוצה שיזכרו שרציתי להיות טוב. רציתי להיות טוב. עכשיו, שימו לב. אנחנו נמצאים במציאות של שיעבוד תפיסתי, תרבותי, מסתכלים לא נכון על המציאות, לא רוצים את הדברים הנכונים, ולזה אנחנו מסוחררים ומסופקים, והצדק הישראלי כאן לא מתגלה, זה לא צדק שלנו, זה צדק בכלל חסר צדק, מעוות שגורם פה לקטטות וגורם פה לספקות ובלבל פה את כל המדינה. עכשיו שימו לב, למה בעצם אנחנו לא באים, קמים ואומרים, אוקיי חברים, הבנו, 78 שנים, השטות הזאת של בן גוריון, בואו נחליף את שיטת המשפט, נחזור למשפט שלנו. הרי אנחנו מדברים על דיני ממונות, דיני חברה, לא אם אתה תהיה חייב לשמור שבת או לא. לאט לאט, תתקדם. אבל בוא, למה לא לנהל את המדינה מבחינת כספי, מבחינת התנהלות, דיני מלחמה? למה לא לנהל את כל זה על פי התורה? מה העניין? אף אחד לא יכפה עליך לשמור שבת. בוא, אנחנו צריכים שאתה תבוא מרצון. בכל אופן, אז שאלה היא, למה לא עושים את זה? אומר לנו הפסוק בשיר השירים, מקור י', שיר השירים פרק ה', פסוק ג', פשטתי את כותונתי, איך אל בשינה? כן, מין עצלות כזאת. הבא, הדוד רוצה לבוא, אומר לו, כבר הורדתי את הכותונת, איך אני אחזור ללבוש אותה? אומר רשי, כבר לימדתי לעצמי דרכים אחרים. כלומר, יש לי כבר משפט אחר, אני כבר לא במשפט התורה. לא אוכל לשוב אליך עוד. כי עניין שנאמר בירמיה ממדלת, ומאז חתלנו לקטר, למלכת השמיים וגומר, כן, מהשם הם אומרים לו, לירמיהו, אתה יודע, מזמן שהפסקנו לעבוד עבודה זרה, ובאנו עכשיו, רצינו להתחיל לחזור לתורה, אנחנו לא מצליחים, אנחנו לא מצליחים, הולך לנו פחות טוב, כן, מה זה הצלחה? אומר רש"י שהיו הדרכים האלה ישרים בעיניהם, והם אהבו את העיוות הזה, הסתדר להם, וזה בדיוק מה שקורה היום. התרגלנו לשיטת משפט מעוותת, לא יהודית, וכבר יש כאלה שבחינתם זה ככה לנהל מדינה. גם לפעמים אנשים עם כיפה על הראש, ואנחנו חייבים לחזור בתשובה, לתקן ולשוב למשפט התורה, חזקו וימצאו.